הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא רוח הקודש. הרמב״ם כותב ביוד ג' עיקרי אמונה, להאמין בנבואת הנביאים שכל דברי הנביאים אמת. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ז' כתב, מיסודי הדת לידע שהקל מנבא את בני האדם, והנבואה חלה על מי שהוא חכם גדול, מי שהוא גיבור במידותיו, מי שיצרו לו מתגבר עליו בשום דבר לעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, הוא בעל דעה רחבה, נכונה עד מאוד. אדם שהולך ופורש מדרכי כלל העם, שהולכים במחשקי הזמן, האדם הנביא הולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, אין לו שום עניין בהבלי הזמן, אלא דעתו תמיד קשורה למעלה, תחת הכיסא. הרמב"ן בפירושו לתורה בספר בראשית אומר שאברהם אבינו למד כל התורה כולה ברוח הקודש. גם ספרי דוד ושלמה ברוח הקודש נכתבו, כך כותב הרמב"ן. ונרצה לדעת מהי בדיוק רוח הקודש? מהי אותה רוח מיוחדת? האם גם כיום רוח הקודש קיימת? ומצינו מקורות סותרים בדברי רבותינו. הגמרא מסכת סוטה אומרת, מי שמתו, חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, נסתלקה רוח הקודש מישראל. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף ממחת. אבל מצד שני מצינו בגמרא מסכת עירובין בדף סמך דלת. אומרת הגמרא שרבן גמליאל הכיר ברוח הקודש את שמותיהם של אנשים, אפילו גויים. הוא כיוון ברוח הקודש, ידע דברים ברוח הקודש. רבי פנחס בן יאיר מופיע במשנה מסכת סוטה פרק ת', המשנה שעליה מבוסס ספרו של הרמח"ל, מסילת ישרים. רבי פנחס בן יאיר אומר, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות לידי טהרה, טהרה לידי פרישות, עד החסידות שמביאה לרוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים. אם כן, רבי פנחס בן יאיר, רבן גמליאל, שהיו אחרי הנביאים האחרונים, מדברים איך כן אפשר להגיע לרוח הקודש. ולמרות שמצינו שהגמרא אומרת שמי שמתו, חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, נסתלקה רוח הקודש. ובשוט מהשמיים, מצינו מקורות רבים על רבי עקיבא, על רבי מאיר, על רבי שמעון בר יוחאי, שכולם צפו ברוח הקודש. הרייבד, גם הוא אומר שכבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. אם כן, נרצה להבין, האם רוח הקודש ישנה כיום? אין כיום רוח הקודש. כדי להבין את הדברים, בואו ונתחיל עם דברי הרמב"ן בספר שמות פרק כ"ח. מדרגת רוח הקודש היא למטה מהנבואה, ולמעלה מבת כל שמשתמשים בה בבית שני אחרי שפסקה הנבואה. כלומר, מדרגת רוח הקודש היא למטה מהנבואה, והיא קיימת גם אחרי שפסקה הנבואה. אז מהי המדרגה של הנבואה, ומהי המדרגה של רוח הקודש, שאומרים שרוח הקודש היא למטה ממדרגת הנבואה? ומצינו שהמאירי, בהקדמת המאירי לספר תהילים, דן בנושא הנבואה ורוח הקודש. הנבואה היא תגיע רק לאדם השלם, האדם שהגיע למקסימום ניצול כוח השכל, מתגבר על מידותיו כמו שכתב הרמב״ם, ובזמן הנבואה יראה בדמיונו כאילו איש מדבר עמו, או ישמע קול מדבר, ויבין מתוכם את הנבואה. כלומר, אכן ישנה תקשורת ממקור רוחני עם האדם. הוא שומע, הוא רואה, אבל רוח הקודש היא מדרגה למטה מהנבואה. האדם מתעסק בדברים אלוקיים, בדברים רוחניים, והוא מזדהה עם מה שהוא לומד. הוא מזדהה עם מה שהוא עושה, עד כדי כך שתופיע על לשונו שבח והודעה על מה שהוא יודע, על מה שהוא למד. או שהלשון שלו באופן, מה שנקרא היום, ספונטני, טבעי, ידבר דברי שכל ומוסר. כלומר, ישנה הנבואה, שזה מידע אלוקי מהשמיים שמתגלה לאדם. ויש רוח הקודש כשאדם מזדהה, מתחבר עם התורה הקדושה, עם דברי המוסר והחסידות. וכמו שכתוב בספרים הקדושים, בברכת ברוך אתה השם, חונן לאדם דעת, הכוונה היא גם רוח הקודש. כי ככל שאדם יש לו יותר דעת והתחברות אל התורה והמצוות, זה נקרא רוח הקודש, כי קודש זה לשון הפרשה, הבדלה, והרוח שלו היא מופרשת, היא מובדלת מהבלי הזמן ומתחברת עם התורה והמצוות. החזון איש, באגרות החזון איש כתב, רוח הקודש היא יגיעת העיון ברוב עמל ובמשנה מרץ, עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי. כלומר, זוהי תוצאה של מאמץ שכלי, של עיון, של עמל החשיבה, עד שנתווספת בו מערכת חשיבה שהוא לא היה רגיל בה, דעת ותבונה בלתי טבעי. אבל נבואה זוהי ידיעה שנשפט על האדם מלמעלה. אם כן, על בסיס זה אפשר להבין את דברי הגמרא מסכת בבא בתרא. בדף י"ב אומרת הגמרא, אמר רבי אבדימי מהעיר חיפה, מיום שחרב בית המקדש, כלומר בית המקדש הראשון, נתלה הנבואה מהנביאים ולא שורה לאמוד. ולמה הכוונה לבית המקדש הראשון? היות שבזמן בית המקדש השני לא הייתה הנבואה. היות שאחרוני הנביאים היו חגי, זכריה ומלאכי, והם לא היו בזמן הבית השני. וכוונתו של רבי אבדימי היא שבימי בית שני נתלה הנבואה מהנביאים, אבל ב-70 השנה שבין חורבן בית ראשון לבניין בית שני, הנבואה עדיין הייתה קיימת. אם כן, נתלה הנבואה מהנביאים, והיא לא שורה לאמוד, והיא ניתנה לחכמים, חכמי התורה. ואמר הרמב"ן, נתלה נבואת הנביאים, המראה והחזון. זה, הנבואה הזו נתלה מהנביאים. אבל החכמים יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. כלומר, הנבואה שבטלה בזמן חגי, זכריה ומלאכי, היא הנבואה של מראה החזון. זוהי הנבואה שנתלה מהנביאים, מידע שמקבל הנביא מבחוץ, מידע שהוא לא יכול להגיע אליו לבד. אבל עדיין נשארה דרגה שנקראת רוח הקודש, אותם משיגים החכמים בדרך חוכמתם, והיא מורגשת להם. זוהי רוח הקודש שבקרבם. כלומר, לפי הרמב"ן, יש שני ענייני נבואה. נבואה אחת בדרך של מראה וחזון. נבואה נוספת בדרך של חוכמה, שיודע האמת ברוח הקודש שיש בקרבו. נתלה הנבואה מהנביאים, הנבואה של ידיעת העתיד, אבל הנבואה, רוח הקודש, נבואה במובן של רוח הקודש, זה לא ניטל, זה עדיין ישנו. וכך אומר החתם סופר בשו"ת אור החיים סימן ר"ח, הוא דן על מה שכתב הרייבד בהלכות לולב פרק ח' הלכה ה'. כתב הרייבד, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, וכיוצא בזה כמה פעמים. ומה הכוונה באותה רוח הקודש? כמו שהבנו בדברי הרמב״ם, לא רוח הקודש כמו שהיה לדוד המלך עליו השלום וחבריו, אבל רוח השם על עוסקי תורה לשמה שזוכים לכוון אל האמת. כלומר, למדנו לפי החתם סופר שרוח הקודש הכוונה היא על ידי עסק התורה לשמה זוכים לכוון אל האמת. כלומר, אפילו אם לפי טבע חוכמתם ושכלם לא ישיגו ידיהם חוכמה כזו להגיע אל האמת, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו נותן חוכמה לחכמים ולמי שעוסק בתורה לשמה. כמו שמצינו בגמרא מסכת תמורה, שעתניאל בן כנז יכול לפלפל בתורה ולכוון ולזכות אל האמת, שאם התורה הייתה משתקחת הוא היה מחזיר אותה בעזרת פלפולו. הרי הרבה אנשים יכולים לפלפל, ולא כל פלפול מוביל אל האמת. ומהי האמת? רוח הקודש. זו הכוונה שעתניאל בן כנז יכל לכוון בפלפול שלו ולהחזיר את התורה אם חלילה הייתה נשכחת. זו הכוונה, נתלה הנבואה מהנביאים, מחכמים לא נתלה. מה הכוונה? מהנביאים נתלה הנבואה של ידיעת העתיד. אבל חלק הנבואה, כלומר רוח הקודש, כלומר לזכות לכוון אל האמת ולהכיר בדבר השם, להכיר את אמיתתה של תורה. כי הרבה מפלפלים ומגיעים למסקנות שקויות, ולכן אומרת המשנה בפרקי אבות פרק ו', כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ומה הכוונה זוכה לדברים הרבה? למרות ששכלו וחוכמתו הם לא ברמה גבוהה כל כך. לדוגמה, רבי עקיבא, לכאורה, הגיע להישגים גבוהים מאוד, יותר ממה שהיה לכאורה אמור להיות בתולדות טבע שכלו. אומר החתם סופר, למה זכה לזה רבי עקיבא? זו הכוונה, רוח הקודש. זו המשמעות של המילה נבואה שניתנה לחכמים בגמרא, מסכת בבא בתרא בדף י"ב. וזו הכוונה שהעוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אומר החתם סופר, כמו שהנביא יודע במדויק מה יהיה בעתיד, המילה נבואה היא לא רק מתייחסת אל העתיד, אלא אל הדיוק. כמו שהנביא יודע במדויק את העתיד, החכם יודע במדויק את רצון השם. אם כן, אם עד היום חשבנו שנבואה, המשמעות שלה היא רק ידיעת העתיד, לכן שאלנו, איך ייתכן שהנבואה הסתלקה מהנביאים וניתנה לחכמים, ומצד שני, אין יותר נביאים כיום? כעת אפשר להגדיר את המשמעות של המילה נבואה בצורה שונה, וכך להבין את הגמרא. הנבואה במימד אחד היא ידיעה מדויקת של העתיד, הנבואה במימד שני היא ידיעה מדויקת של רצון השם. הנבואה שניטלה מהנביאים זוהי הנבואה של ידיעת העתיד, אבל הנבואה שעדיין ישנה אצל חכמים זוהי נבואה של ידיעה מדויקת את רצון השם. כך אומר חתם סופר, רשות חתם סופר אור החיים, סימן ריש חת, הגדרות נהדרות. מהמקום הזה אפשר להבין שוב את דברי החזוני שכתב, שיש הבדל יסודי בין נבואה ורוח הקודש. נבואה זו ידיעת העתיד, אבל רוח הקודש זוהי הנבואה במובן השני, ידיעה מדויקת את דבר השם, יגיעת העיון ברוב העמל, עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעיים. אם כן, בשלב הזה אפשר לסכם ולומר, נבואה במשמעות של ידיעת העתיד בצורה מדויקת זה איננו עוד, אבל נבואה במובן של ידיעת דבר השם בצורה מדויקת זה ישנו, ולזה קוראים רוח הקודש. וזה מה שאנו מתפללים כל יום מבורא עולם, ברוך אתה השם חונן הדעת. החוכמה זה לקלוט עוד ועוד מידע, הבינה זה לבנות מערכות חשיבה בעזרת החוכמה, בניין מהחוכמה, עוד מידע ועוד מידע, ולחבר מידע למידע ולהגיע למסקנות על ידי הצלבת נתונים, ניתוח הנתונים, הגדרות שונות. כשאדם מתחיל להשתמש בחוכמה זה נקרא בינה. הדעת, הכוונה היא רוח הקודש. כשאדם מכוון בבינה שלו, בבניין שלו, בפלפול שלו, בחשיבה שלו, הוא מגיע אל דבר השם במדויק, מה רוצה בורא עולם. זו הכוונה הדעת, זו הכוונה רוח הקודש. כמו שאומר החזוני, שהגיע את העיון ברוב העמל עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי, והוא מגיע להכיר במדויק את דבר השם. ומצינו שהרב חיים ויטל בשערי קדושה כתב, אמנם נכון שהנבואה ידיעת העתיד בהיבט מסוים היא בטלה, אבל מעניין, בשערי קדושה חלק ג' שער השביעי כתב, הנהגת רוח הקודש בזמננו זה, שלא יתייאש האדם, כי כל אדם יכול להגיע אל הנבואה. כך מופיע בפסוק בספר שופטים פרק ד', ודבורה אישה נביאה, האישה דבורה הייתה נביאה, והתנא דבי אליהו אומר על כך, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין כותי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. והוא אומר, שבאוזנינו שמענו, בעינינו ראינו, יחידי סגולה השיגו מדרגת רוח הקודש והיו מגידים את העתיד. ובשערי קדושה הוא מביא הנהגות, איך האדם יכול להגיע אל ידיעת העתיד, אל רוח הקודש, רוח הנבואה. על ידי כך שאדם שב בתשובה עצומה מכל מה שקלקל, כמובן מקיים כל מצוות עשה, מתפלל בכוונה, עסק התורה לשמה, הכל בזריזות, מיעוט תענוגים, מיעוט אכילה, מיעוט שתייה, קיימה חצות לילה, להרחיק את כל המידות המגונות, פרישות האדם מכל ענייני עולם הזה, אפילו שיחה בתהילה, יתאר גופו בתבילה תמיד, יתבודד לעתים, יחשוב ביראת השם, ייזהר שמחשבתו תהיה פנויה מכל אבלי העולם, וידבק באהבתו בחשק גדול. וכאשר האדם יתנהג בדרכים האלה, הוא ימשוך על הנפש שלו אור עליון משורש נפשו העליונה, וזוהי רוח הקודש. ויש יותר מכך, שהאדם מקיים מצווה בכוונה, בשלימות, בנחישות, בהתמדה. אמרו רבותינו במשנה פרקי אבות, פרק ד', כל העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, ובאמת נוצר מלאך מאותה מצווה. ואם והיה ואדם יקיים את המצווה הזו תמיד ובכוונה שלימה ואת המצווה כהלכתה, יתגלה אליו המלאך האום. ויש מעלה עוד יותר גדולה, אומר הרב חיים ויטל בשערי קדושה, כשאדם יזכה לאו גילוי אליהו או נפש מהצדיקים הנפטרים הראשונים, שיבואו אליו ויגלו לו חוכמות וסודות כנוזים שבתורה. ויש כאלה שגם ידעו את העתיד. ומהמקום הזה ניגע בדברי הדברי חיים. היה הורה אחד ששאל אותו שאלה, יורה דעה חלק בית סימן קופי, מלמד אחד פגע בכבוד האור החיים הקדוש ואמר שלא עשה ספרו ברוח הקודש. ההורה לא השאיר את הילד בידיים של אותו מלמד. הדברי חיים מצאנז כמו דברי החתם סופר, אומר שאולי הנבואה של ידיעת העתיד היא זו שנטלה, אבל ודאי שידיעת רוח הקודש, רוח, ידיעת ההלכה, ולהכיר את דבר השם בפלפולים, בהבנת התורה, זה ודאי ישנו גם כיום. ולכן, האור החיים הקדוש ודאי חיבר את ספרו ברוח הקודש, כלומר בחוכמתו הגיע לאמיתתה של תורה. ולכן המלמד ההוא שאמר על האור החיים הקדוש, שדברי האור החיים הקדוש לא נאמרו ונכתבו ברוח הקודש, הוא אפיקורס. עוד מצינו בנושא רוח הקודש. החתם סופר אומר בפירושו לגמרא מסכת בבא בתרא בדף י"ב, נבואה היא ידיעה ברורה לגבי העתיד, יש נבואה ברורה שהיא ידיעה לגבי רצון השם. זו לא ידיעה לגבי העתיד, אלא ידיעה מה רצון השם בעולם, זה רוח הקודש. ולכן בהיבט מסוים חכם עדיף מנביא. למה? כי יכול להיות שנביא מתגלת אליו הנבואה, אבל זו לא נבואה שבהכרח באה בגלל עבודת השם, אלא מעין גילוי שמתגלה לאדם מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל שהנבואה ניתנה גם לשוטים, למרות שהם לא עובדים עבודת השם. ולכן חכם יכול להיות עדיף מנביא, כי לפעמים הנביא מקבל נבואה ללא סיבה קודמת שהיא קשורה לעבודת השם או לעבודת השכל והמאמץ של התבונה וההיגיון. לכן חכם, מי שעובד את עבודת השם יכול להיות עדיף מנביא, כי לפעמים גם שוטה יכול להיחשב כנביא. עוד מצינו שהרשב"ו, בתשובות הרשב"ו, אומר שאומנם באופן כללי, כדי להגיע לנבואה אדם צריך להיות גיבור במידותיו, מכניע את היצר שלו כל הזמן. יחד עם זאת, היו נביאים שלצורך שעה זכו לנבואה מהשמיים, כמו בלעם, עוד לפני כן אבי מלך, לבן, מנוח, הם זכו למראה הנבואה, למרות שאמרו חז"ל שמנוח היה עם הארץ, כלומר כהוראת שעה, ומדי פעם מתגלית נבואה גם לאנשים שלא ראויים מצד עצמם. ולכן, מצד עבודת השם ועבודת המידות, חכם עדיף מנביא, כי נביא לא תמיד זוכה לנבואה בגלל הקדושה שלו. אבל כדי שיתמיד הדיבור הנבואי עם אותו אדם, חייב להיות האדם הזה קדוש ומרומם מהעם, מאבלי הזמן, באופן קבוע. ולפעמים, גם אם האדם מצד עצמו ראוי לנבואה, לפעמים הדור לא ראוי שתשרה הנבואה על פלוני או על מוני בגלל הדור, כמו תלמידי הלל הזקן שאמרו שראויים שתשרה עליהם שכינה, אבל הדור לא היה ראוי לכך. על בסיס זה כתב הרשב"א בשו"ת הרשב"א לגבי אדם שהוא לא חכם ולא שימש תלמידי חכמים, שהביא חידושי תורה וכותב שנתגלו לו ברוח הקודש. כתב הרשב"א, אין להאמין לאדם שכותב אפילו דברים נפלאים, אבל לא לפי דרך המסורה לנו מדור דור, ובטח שלא נאמין לאותו אדם אם לא ניכר עליו שהוא עובד על מידותיו, והוא לומד תורה בדרך המסורה והידועה. אם כן, רוח הקודש אפשר להשיג גם בדורנו, לפי החזון איש זוהי חוכמה לא טבעית של האדם. ונסביר, אם אדם בדור שלנו יהיה חכם כמו הקצות החושן או רבי עקיבא איגר, זה לא מדרכי הטבע, זה לא רגיל, זה לא מוח וחשיבה של אדם רגיל. מי שיגיע אל כך זה כמו רוח ממרום, זוהי רוח הקודש. וכמו שהגמרא בעירובין דף סמך עמוד ב' אומרת, שאמר רבידי על דברים שהביא משמו של רבי ישוע בן לוי. הוא אמר שהדברים שלו הם דברי נביאות. ומה הכוונה? הרי הוא לא היה נביא, אלא כמו הנביא שמשיג השגות שאי אפשר לחלוק עליו, כי הידיעה שלו והאמירה שלו היא ברורה, כך חוכמתו של רבי ישוע בן לוי זו לא חוכמה רגילה, אלה הם דברי נביאות. וגם כמו שנבואה זוהי ידיעה ברורה של העתיד, כך לגבי האמירה על הדברים של תנא או אמורה, שנאמר על הדברים שלו שאלה הם דברי נביאות, הכוונה היא שזה מדויק ונכון כמו הנביאים. על פי זה, נבואה, מחזה רוחני, גילוי אליהו, זה אכן מראה נבואי, אלוקי, ובשם מראה כזה לא פוסקים הלכה. אם זה יסתור משהו מדרכי התורה, מדרכי ההוראה, לדוגמה, רבים ויחיד הלכה כמו הרבים, ואם היחיד יביא הוכחות, סברות, אפילו מופתים, תורה לא בשמיים. אבל אם אדם יאמר סברות עמוקות ונכונות, שאדם רגיל לא אומר אותם, זו לא חוכמה רגילה, אלא זו כבר רוח הקודש. על בסיס רוח הקודש כזו כן פוסקים הלכה, ולכן אומר הרייבד, כבר היה רוח הקודש בבית מדרשנו. ומה הכוונה רוח הקודש בבית מדרשנו? הכוונה היא לאותה חוכמה על טבעית שבאה אחר ריבוי העיון והיגיעה בתורה הקדושה. זוהי רוח השם ששורה לומדי התורה לשמה, זוהי חוכמה שיש לעוסקי התורה לשמה, למרות שמצד טבעם לא אמורים להגיע לכזו חוכמה בחוכמת התורה, אבל כן הם מגיעים. למה? רוח הקודש. הלשון של החזון איש, יגיעת העיון ברוב העמל, עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי, זה רוח הקודש. כך אפשר להבין מה שכתוב בגמרא מסכת סוטה בדף ד', בן עזאי פסק הלכות שקשורות לאבן העזר, שקשורות אל הלכות של נישואין, למרות שלא היה נשוי. שאלו רבותינו, איך יודע? הלכות הקשורות לאבן העזר הרי לעולם לא התחתן. אלא סוד השם ליראה ולירעים אותו. והנה הכוונה לחוכמה בלתי רגילה ונדירה, אלא זוהי חוכמה שיש לאדם שמגיע אליו ממרומים, אבל לא בתורת גילוי רוחני מלמעלה, לא בתורת מידע שמגיע לאדם ממרומים, אלא מתווספת בו החוכמה והבינם. על בסיס זה אפשר להבין דבר נהדר. הגמרא בעירובין דף סמך דלת עמוד ב' אומרת כך, רבן גמליאל היה רוכב על החמור, ורבי אלי היה מאחוריו. הם מצאו חתיכת גלוסקה. אמר רבן גמליאל לרבי אלי, תיקח את הגלוסקה. אסור לבזות אוכל שנמצא בדרך, לכן אמר לו, תיקח את הגלוסקה הזו, אבל אל תאכל, כי זה אולי מאכל של גויים ואסור לאכול. אחר כך ראו גוי, אמר רבן גמליאל, תיתן לאותו גוי ששמו מבגאי, תן לו את הגלוסקה הזו. שאל רבי אלי את הגוי, מה השם שלך? ענה לו הגוי, השם שלי מבגאי. אומרת הגמרא, שידע רבן גמליאל ברוח הקודש את שמו של הגוי. רבי אלי שאל את אותו גוי, האם פגשת בעבר את רבן גמליאל? הוא אמר שמעולם הוא לא הכיר אותו, לעולם לא פגש אותו. ומה המשמעות של הגמרא הזו? מה הכוונה של אותה רוח הקודש? ידע רבן גמליאל את השם של הגוי הוא. מה הרווחנו מכך שהוא יודע את השם של הגוי? מה המשמעות של רוח הקודש בהקשר הזה? ובכלל זה נראה כמו רוח הקודש שמגיע לאדם מלמעלה, ועל רוח הקודש כזו שמגיעה לאדם מלמעלה, שלא תלויה בעומק העיון של האדם בלימוד התורה. כזו נבואה אמרנו שהיא כבר בטלה אחרי תקופת חגי זכריה ומלאכי. אז איך הוא זכה לגילוי כזה? איך הוא ידע את השם של הגוי? בספר נפלאות עדותיך כתב להסביר בצורה נפלאה. יש נבואה שמתגלית לאדם עם הרום, וזה פסק אחרי חגי זכריה ומלאכי, אחרי הנביאים האחרונים. אבל רוח הקודש זוהי חוכמה נדירה שיש לאדם, כמו שכתב החזון איש, יגיעת העיון עד שתתווסף באדם דעת ותבונה לא טבעית. זה יש גם כיום. ולכן לדעת את השם של הגוי מבלי להכיר אותו, זה גם תלוי בחוכמה. ולמה? כי הגמרא אומרת על רבי מאיר שהיה יודע לדייק בשמות האנשים, ועל בסיס השם ידע את מעשיהם. וכך הפוך, על בסיס המראה ובמעשים ידע את שמו. לפי זה אין זו נבואה של גילוי רוחני מלמעלה, של מידע רוחני כמו שאר הנביאים, מזמנם של חגי זכריה ומלאכי ועוד לפניהם. אלא יש כאן משהו אחר, זוהי חוכמה, אמנם בלתי רגילה, אבל חוכמה, דעת ותבונה בלתי טבעי, כלשונו של החזון איש, זוהי רוח הקודש. אם כן, רבן גמליאל ידע את השם של אותו גוי, לא בגלל נבואה מלמעלה של ידיעת העתיד וכדומה, לא מסוג הנבואה הזו, אלא יש כאן משהו אחר, יש כאן עודף חוכמה יתירה. החוכמה הזאת היא כמו חוכמתו שהייתה לרבי מאיר. אם כן, ישנה נבואה לגבי ידיעת העתיד, נבואה שמקבלים חזיונות ממרומים. זה בטל, זה פסק. מתי? מזמנם של חגי זכריה ומלאכי. אבל רוח הקודש באה בעקבות העיון והעמל בלימוד התורה, זה עדיין ישנו. וגם לזה קוראים נבואה. אמנם לא נבואה לגבי העתיד, אבל נבואה הכוונה היא ידיעה מדויקת וברורה של רצון השם וחוכמה בלתי רגילה. ומצינו שהגאון רבי יעקב הלל דן בנושא, האם מותר להתייעץ עם בני אדם שפותרים בעיות בצורה מופתית, למרות שהאדם הזה פותר הבעיות, הוא עם הארץ. עונה הגאון הרב יעקב הלל, אם שואלים אותו על העתיד, השואל על העתיד עובר על מצוות עשה של תמים תהיה עם השם אלוקיך שאסור לחקור אחר העתיד. לכן השואל אסור לשאול, העונה אסור לענות. אבל אם שואלים אותו על דברים נסתרים או על בני אדם, האם עסק זה הוא טוב או לא, האם אדם פלוני אלמוני הוא אגון או לא, האם אפשר לשאול אותו את אותו אדם שמתברר שהוא קולע כחוט השערה ולעולם לא טועה, והוא אומר שחוכמתו היא לא חוכמה טבעית, היא לא חוכמה של הסתברות, חוכמה של סטטיסטיקה, חוכמה של הכרת נפש האדם, חוכמה בעסקים, חוכמה בגרפולוגיה, אלא משהו נסתר שהוא לא מגלה מאיכן החוכמה שלו. מצד אחד הרמב״ם בהלכות יסודי התורה כתב שהנביא חייב להיות אדם גיבור במידותיו, ולא רק בתורה אלא עוד מעלות רוחניות. מקורו מהגמרא בנדרים, אותו עם הארץ לא זוכה לכל המעלות האלה. מצד אחד ידיעת הנסתרות של אותו אדם לא מגיעות ממקום קדוש, אבל מצד שני מצינו שגם אנשים שאין להם מעלות ידעו נבואות מדי פעם, כמו מנוח שהתגלה אליו מלאך השם, ומנוח היה עם הארץ, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות. אולי הוא זכה לכך בגלל הבן שלו שמשון, בשביל זה הוא זכה לנבואה. הספורנו אומר שגם עם הארץ היה, אבל לפחות מנוח היה שלם במידותיו. אבל עקרונית אדם לא זוכה לא לנבואה ולא לרוח הקודש, אלא אם כן הוא שלם במידותיו ועמל בתורה, פורש מהבלי הזמן ומדבק את מחשבתו בתורה ובמצוות. אותו אדם הוא עם הארץ, לא ניכר כאדם מיוחד בהקשרים האלה של פורש מהבלי הזמן, משקיע בתורה ובמצוות. ועוד מצינו שחזל אומרים שהנבואה לא נמצאת רק אצל נביאים, אלא עברה מהנביאים לשוטים, שוטים ותינוקות. שוטים, הכוונה היא שוטים ממש, שמאבדים מה שנותנים להם, שישנים בבית הקברות. אם כן, הרבה עמי הארץ שקולים אל השערה בנושא ידיעת העתיד, גם אם צודקים. מעבר לכך שאסור לשאול אותם כי צריך להיות תמים עם השם אלוקיך, יש עוד בעיה, שהידיעות של אותו אדם באות ממקום תמה, שהרי לא מדובר על עובד השם. וכתב בספר שו"ת זיכרון יהודה לרבינו יהודה בן הראש, העריך לכתוב שגלות ספרד היא בעקבות חוסר התמימות של אנשי הדור ההוא שחיפשו לדעת את העתיד. הם רצו לדעת את העתיד, להרגיש בטוחים בחיים, לדעת מה יהיה, איך יהיה. ומידה כנגד מידה, הם כל כך רצו לדעת את העתיד כדי להרגיש תחושת ביטחון. ובכך ביטלו מצוות עשה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. לכן מידה כנגד מידה, איבדו את הביטחון שלהם שגלו מארצם. מספרד. החיפוש אחר הביטחון ברצון והניסיון שלהם לדעת את העתיד הוביל אותם לגלות ספרד. ולכן לנו אין להתפעל ולהתרגש מכל מיני אנשים שפועלים לא פעם בכוח עשית רעה אחרה, אלא רק להתפעל מגדולים וצדיקים. ונסיים ברעיון נהדר. לא פעם רואים פלפולים על הלשונות של הרמב״ם, רשי, השולחן ערוך, ראשונים נוספים. ויש בהלצה שאומרים, הפלפולים האלה, אפילו הרמב״ם או רשי לא התכוונו אליהם. אבל החתם סופר לימד אותנו יסוד חשוב, כל כך שונה מהגישה הצינית, שאומרת שהרמב״ם ורשי לא חשבו על כל הפלפולים, שמדייקים מדבריהם שלהם ושאר הראשונים. אומר החתם סופר יסוד מהותי בנושא רוח הקודש. רוח הקודש הכוונה היא שאדם כתב את דבריו ואמר אותם והם מדויקים. לדוגמה, שלוחן ערוך, ספר שם ממרום ניכר שקיבלו את הספר הזה. ועוד לפני כן הרמב״ם ורשי. ולכן ניתן וצריך ליישב את הפסקים, הרעיונות הסותרים והלשונות ולדקדק בהם. על ידי שמיישבים לשונות אלה ואחרים, מדייקים בעזרת פלפול זה או אחר. אפילו אם נאמר שהרמב״ם הוא הבית יוסף, לא התכוונו לפלפול שאומרים ולא חשבו על כל הדברים האלה, אבל היות שהם כתבו את דבריהם ברוח הקודש, שהסכימו עם הפסק שלהם, אפילו עם הלשון שלהם הסכימו. לכן אומר החתם סופר, והאלוקים הנה לידו של המחבר, השלוחן ערוך, הרמב״ם רשי להמתיק, בלשון קולמוסם, שיהיה הדיוק ניצל מהשגיאה, ולכן בוודאי שניתן וצריך לדייק בלשונם. כי מה שאמרו וכתבו זה היה ברוח הקודש, זו האמונה שהאלוקים עינה לידו, לידם של אותם גדולי ישראל. ויש שאומרים שהבית יוסף גם אחרי שראה ספרים נוספים שאולי סותרים, את שכתב לא חזר בו, כי השם הסכימו. כך מופיע בספר שלום בפמליה של מעלה, בשם החתם סופר והחזוניש. וכך כתב התומים בספרו, תוקפו כהן, בסימן קפה, רוח השם הייתה לשונם. אפילו אם כתבו ולא השיגו בשכלם הכל, אבל הקדוש ברוך הוא עזר להם, שיכתבו בלשון מדויקת, שאפשר להמיס ולקפל בתוך לשונם משמעויות נוספות מעבר למה שהם התכוונו. וכדברי התומים, דברי החתם סופר שכתב, לפלפל וליישב את לשון הבית יוסף, זוהי מעלה גדולה, כי בכך אנחנו מראים שהשם הסכימו, והשם עזר לאותו צדיק לא לטעות בלשונו. וגם אם לא כיוון לפלפול, שומרים צריך ליישב את לשונם, כי הקדוש ברוך הוא עזר להם, שהפסקים שלהם, שהאמירות שלהם, שהכתבים שלהם, יתקבלו אצל עם ישראל. אז למדנו על העיקר השישי בי"ג עיקרי אמונה, שלהאמין בנבואת הנביאים, שדברי הנביאים דבריהם אמת. ולמדנו שהקדוש ברוך הוא מנבא את בני אדם, וגם יש מעלה של נבואה ומעלה של רוח הקודש. נבואה, ידיעת העתיד בצורה ברורה, זה פסק מי שמתו חגי זכריה ומלאכי הנביאים האחרונים. אבל רוח הקודש עדיין ישנה. ומהי רוח הקודש? כמו שכתב החזוניש, יגיעת העיון ברובע המעלה שמתווסף בו דעת ותבונה. רוח הקודש אחרי החוכמה הרבה וההשקעה בעבודת המידות ובעבודת העיון. האדם הגיע אל ידיעת רצון השם. וזו המעלה של רוח הקודש. לכן באותם מקומות שמצינו שדברי נביאים, דברי נביאות קיימים גם אחרי נבואת חגי זכריה ומלאכי, הכוונה היא למעלת רוח הקודש, וכמו הנבואה שהיא ידיעה ברורה לגבי העתיד, רוח הקודש היא ידיעה ברורה לגבי רצון השם בעולם. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.